עכשיו אנחנו עם השרה לשעבר, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
כשאנחנו נמצאים בנקודת הזמן הזו, והחקיקה עדיין ממשיכה וטובה ככל הנראה כבר מחר לקריאה שנייה ושלישית, אני מדבר על הרכב, שינוי הרכב לוועדה למינוי שופטים, בעצם נסגר החלון להידברות, נכון?
תראה, ככל שהחקיקה תימשך ובאמת החוק יעבור, אז בהחלט נסגר חלון ההזדמנויות להידברות, אבל אני מוכרחה לומר לך, אבי, שאני, אתה מכיר אותי כבר, בן אדם אופטימי, ואני באמת מקווה שבשעות הקרובות יתעשתו עוד חברי ליכוד, יש מספיק שפויים מביניהם, ויעצרו את ההידרדרות הזו אל התהום, כי לשם מדינת ישראל הולכת, אתה רואה את
הקרע ברחובות. אז אני רוצה לשאול אותך דווקא מהצד השני, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אם מדובר באמת בתהום וקץ הדמוקרטיה, ובאמת בחקיקה מאוד מסוכנת לראייתך או לראייתכם, למה לא פותחים הידברות, למרות שהחקיקה ממשיכה? הרי צריך להציל את המדינה, אז אין כאן מקום לשיקולים אחרים של קודם כל תעצרו ואז נדבר. אם המדינה במצב של פיקוח נפש, אז פיקוח נפש דוחה הכל.
תראה, מהסיבה הפשוטה, הרי אתה לא יכול לשבת לדבר בחדר כשמודיעים לך עוד לפני שנכנסת פנימה שלא משנה מה קורה, מצביעים ביום שני. אגב, זה מה שהיה כשהיה מתווה הנשיא הראשון, ואמרנו שאנחנו מוכנים לקבל אותו ואנחנו מוכנים לשבת ולדבר עכשיו. הודיעו לנו רוטמן ולוין, אין בעיה, נשב נדבר, אבל דעו שביום שני אנחנו מצביעים. ואז אתה אומר, רגע, איפה הידיים הנקיות ואיפה הנפש חפצה, או שיושבים ומדברים, יכול להיות שאחרי שעתיים אתם תחליטו שבאמת אין עם מי לדבר ותמשיכו בחקיקה, ואולי אתם תגלו שכן יש עם מי לדבר, וכן אנחנו נוכל להעביר רפורמה מאוזנת.
אבל אותה טענה יכולה להישמע גם לצד השני, כלומר, אם לפני שבועיים או שלושה הייתם מתכנסים לחדר אחד ומדברים למרות שהחקיקה ממשיכה, ומצליחים לשנות סעיף אחד או שניים, או ניסוח, או הרכב, ולמצוא איזה חלופה אחרת שתתאים לכולם, ובליכוד יאמרו, טוב, המחנה הממלכתי מגיע איתנו להצבעה הזו, זה כבר אחרת, אנחנו מוכנים להתפשר, אולי היינו מצילים את מדינת ישראל מאסון.
אבי, אי אפשר לדבר בחדר כשוועדת חוקה רצה ריצת עמוק, לא עוצרת לדקה אחת, אני לא מדברת איתך על יום, לא מדברת איתך על שבוע, לא עוצרת לדקה אחת את התהליך, ממשיכה בדורסנות, בבריונות שיש בתוך הוועדה, ואתה תשב ותנהל איתם שיח על מה בדיוק. ואני גם רוצה לשאול אותך מנגד. אנחנו מדברים כאן על הרבה מאוד שנים של שלטון ימין. נתניהו נמצא כבר 13 שנה, הוא היה עד השנה וחצי האחרונות, היה 13 שנים בשלטון ברצף, אגב, וגן כל הזמן על מערכת המשפט, בכלל לא היה באירוע של הרפורמה הזו. אוקיי? הם נמצאים 3 חודשים בתוך הממשלה. 3 חודשים! לאן נעצה להם הדרך? מה היה קורה אם עכשיו, רגע לפני ערב חג, כשהוא רואה את הרחובות, כשהוא רואה את העם שלנו נקרא, פשוט נקרא, שהוא שומע שהמצב הביטחון במדינה, הוא שומע את זה מהרמטכ"ל שלו, לא ממני, שומע את זה מהבכירים שנמצאים שם ומייעצים לו, שמצב הביטחון נפגע מהקרע שאנחנו נמצאים בו, שהמדינות מסביב עומדות על הקווים ונהנות ממה שהם רואים.
אני לא הדובר של נתניהו, אבל
יכולות לנצל את החולשה הזו. מה היה קורה אם הוא היה עוצר ואומר, אוקיי, אנחנו ננצל את התקופה הזו עד אחרי החג, אם נגיע להסכמות יופי, ואם לא, אנחנו נמשיך את החקיקה אחרי החג כמו שתכננו. גם היה קונה את עולמו, גם הייתה לו אפשרות, אתה יודע, להגיד, הנה, אנחנו ישבנו, דיברנו, לא מתקדמים לשום מקום, היה מקבל לגיטימציה להמשיך, כי לפחות הוא הוכיח שהוא רוצה בהידברות, אבל להמשיך ככה בדורסנות, להתעלם מכל מה שקורה כאן, הוא מפרק את החברה, הוא פשוט מחסל את החברה הישראלית מבפנים.
אז טוב, הוא לא כאן כדי לענות, אבל בוא נתמודד עם הטענות שמשמיעים בליכוד לפחות. הם אומרים דבר כזה, עד היום, נכון, היינו הרבה שנים בשלטון, אבל תמיד הייתה מפלגה שחסמה את האפשרויות הללו, אם זה ציפי לבני ואהוד ברק וכמשה כחלון ועוד ועוד מפלגות, בזמן שגם השר גדעון סער, השר לשעבר, כשהיה שר בליכוד, תמך בשינויים במערכת המשפט, בנוסח, ברוח.
אנחנו תומכים גם היום.
אותה אווירה, זה אחד. הדבר הנוסף, טוענים בליכוד, לא מדובר בכל ההפחדות הללו שאתם משמיעים. חוזרים שוב ושוב ואומרים, מדובר בהפחדה בתקשורת, בכותרות, לא באמת, העם לא יקרה, לא נקרא, לא יהיה דיקטטורה, לא יקרה שום דבר,
לא נקרא, בסך הכל יהיו שופטים יותר היום, מגוונים. לא נקרא? כן. עוד רגע פסח, יש אנשים שלא ישבו במשפחות שלמות שנקראו ולא ישבו יחד בליל הסדר פעם ראשונה, שדבר כזה קורה, זה לא נקרא, לא נקרא שהם נקראים? עכשיו בוא ניקח רגע את הדברים שאתה אמרת, בסדר? לגבי השינויים במערכת המשפט, הנה אני אומרת לך כאן בשידור, גם אנחנו חושבים שצריך שיהיו שינויים במערכת המשפט. אתה יודע מה ההבדל? ההבדל שגינו סער, כשהוא היה שר משפטים, הוא התחיל את התהליך הזה, והוא התחיל את השינויים. אגב, עוד לפני שהוא היה שר משפטים, הוא חוקק שינויים שאפשרו מהלכים אחרים בתוך הוועדה למינוי שופטים. הוא זה שהביא את השימוע הפומבי בתקופת כהונתו כשר משפטים. אגב, הוא מינה שופטים מזרחיים, את אותם שופטים שרוטמן בזמנו הצביע נגדם, ראה ערך אשתו של שטייניץ. הוא זה שהביא לאיזונים, אנחנו יודעים שיש שם מתנחלים בקרב השופטים של בית משפט עליון, ויש שם אנשים דתיים, ויש שם אנשים מזרחיים, ונכון, יש עוד מה לעשות, אבל אנחנו בהחלט עשינו את הדברים.
לא נכון, אגב, זה לא נכון להציג לך את התמונה, אבל בסדר.
זאת המציאות, אתה מכיר עובדות אחרות? בוא נפרוט אותן.
לא מתווכח על עובדות. נכון שיש שופטים דתיים, ונכון שיש שופטים מזרחיים, אבל הם מיעוט שבמיעוט.
הם ממש לא מיעוט שבמיעוט, הם כבר כמעט נמצאים חצי חצי, ואני אומרת לך שבתהליכים נכונים...
איך
כמו
חצי חצי של שופטים דתיים ומזרחיים? אם יש לנו 15 שופטים,
תפתח את רשימת השמות של השופטים. אגב, לי אני אומרת לך, באמת אני מדברת איתך ומתכווצת לי הבטן, קשה לי מאוד לתייג אנשים לפי מזרחיים, אשכנזים, דתיים, חילוניים, אבל מה לעשות, היום אתה מסתכל על בית משפט עליון, הוא הרבה יותר מגוון ממה שהוא היה לפני כמה שנים. עכשיו בוא נודע על האמת, אתם רוצים למנות שופטים מזרחיים? קדימה, בואו תמנו שופטים מזרחיים, אתם לא צריכים לעשות שינוי משטרי במדינת ישראל בשביל לעשות את זה. גדעון סער הוכיח שאפשר לעשות גם בשיטה הזו, או לחילופין, תביאו כלים אחרים. אתם רוצים לייצר איזונים אחרים? בבקשה, בואו תשימו אותם על השולחן. מדברים על זה שתיקים נתקעים במשך הרבה מאוד זמן, תגדילו את מספר השופטים. אני לא רואה ברפורמה שהם מביאים שום דבר שיטיב עם הציבור או שייתן מענה לסוגיות שהם העלו, למעט רצון להשתלט על בית המשפט העליון.
אז אני שואל שאלה אחרת,
שגם עליכם אי אפשר יהיה להגן.
איך אפשר להחזיר
גם עליכם, על האזרחים.
איך אפשר להחזיר את האמון של חצי או חלקים גדולים מהעם בבית המשפט העליון, שמרגיש שהוא לא מיוצג שם, שמרגיש שכל נושא שקשור אליו, תמיד בית המשפט העליון מפלא אותו, הוא תמיד אנטי, הוא תמיד נגדו. איך מחזיר, מה צריך לעשות את דעתך?
רגע, תגיד לי, אז אני אגיד לך,
הציבור הדתי, הציבור המסורתי, הציבור המזרחי, השטק שנתנו לאריה דרעי, אני יכול לתת לך פה רשימה מאוד ארוכה של דברים, שאתה לא מצליח להבין את התהליך המשפטי אפילו.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה.
הנה בוא נדבר על זה. חוק הגיוס נמצא בבית המשפט העליון.
היו נשים שרצו לרחוץ במקווה בכפר ורדים. כפר ורדים אמרו...
אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה.
לא, 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 אני כן רוצה להיכנס. כי בסוף הנשים האלה כן הקימו להם מקווה, בגלל החלטה של בית המשפט בכפר ורדים. ילדות מזרחיות שלא מכניסים אותם לבתי ספר חרדים אשכנזים, בזכות פסיקות של בית משפט ובזכות עתירות שונות, כן מצליחות להיכנס נימה. אבל אני יכולה... רגע, מתנחלים... אני רוצה להגיד לך, ההתיישבות, כל הפיצוי על כל הנושא הזה של ההתנתקות, מי הכריע בדבר הפיצוי לכל המתיישבים?
אבל רגע, יש צד שני לסיפור, אני יכול לעזור לך, אני יכול
לעזור,
לא, אבל אני, רגע, רק שנייה, אני יכול לעזור לך ולהביא עוד פסיקות של בית המשפט העליון, שסייעו לאיש דתי כאן ולמשפחה דתית בניתוח הבן שלה לאחר מותו.
לא, לשמירה על זכויות האזרחים,
נכון.
גם הדתיים. כשמדובר
באדם פרטי, ביישוב ספציפי, במשפחה ספציפית, בנושא נקודתי, אני יכול גם להבין ולקבל. כשמדובר במגזר, כשמדובר בציבור, שם בית המשפט העליון לא נמצא פעם אחר פעם. אגב, בפרשת עמנואל, בית המשפט גרם בדיוק ההפך, לתוצאה בדיוק הפוכה, לשינוי הקריטריונים והתקנות ולהמשך האפליה, כי הוא היה צודק ולא חכם. אז אנשים הלכו לכלא ולא הרווחנו בזה כלום. אבל מעבר לזה, קחי את חוק הגיוס. עשרות שנים הוא נמצא בבית המשפט העליון. עשרות שנים, ל-30 שנה אם אני לא טועה. והוא כל פעם היה חוק טל, המשיכו איתו. עתרו נגד חוק טל, דחו אותו. אנחנו נמצאים בעתירה שביעית עכשיו. שפתוחה בבית המשפט העליון על חוק הגיוס. את יודעת שעד היום, במשך 30 שנה, בית המשפט העליון מעולם לא זימן פעם אחת רב, ראש ישיבה, איש דתי, איש רוח, פרופסור, דוקטור, מי שלא יהיה, שיציג את הסיבה למה חרדים, בחורי ישיבה, לא רוצים להתגייס לצהל. מה הנימוק? מה הסיבה? במשך 162 דיונים, 162 דיונים, עברנו על הכל, על כל הפרוטוקולים, לא הוזמן אדם אחד לפעם אחת לבית המשפט להסביר מהי התורה, למה זה נקרא תומכי לחימה, איך העם היהודי שרד, במה אנחנו מאמינים, כלום, לא, 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 אבל ישמעו אנשי צבא ואנשי רוח ואקדמיה וסקרים ופילוסופים וסטטיסטיקות, זה לא שאלה תמועה בעינייך?
אז אני אומר לך, ראשית, בכל מה שקשור לחוק הגיוס, בג"ץ נתן את זה כל הזמן בידיים של הממשלה, ואמר, שבו, תכינו מתווה. תכינו מתווה מוסכם. זה אומר שאנחנו יכולנו בהחלט להגיש, ואגב, עשינו את זה גם
בממשלה
שאני
חיינתי לה,
שאני ישבתי בה, זה לא נכון. זה לא מדויק מה שאתה אומר, כי היו הרבה מאוד תהליכים ושלבים בדרך. מכאן ועד לפתור, הרי מה אתה רוצה? אתה לא באמת רוצה שיהיה חוק גיוס. אתה רוצה שבאופן גורף יחסכו מחצי או מקבוצה מאוד מאוד גדולה בתוך האוכלוסייה.
לא זה מה שאני רוצה.
את הגיוס שלהם.
לא זה מה שאני רוצה. לא נכון. לא זה מה שאני רוצה, אבל זה לא נכון. אתה יודע מה אני חושבת? הנה, את גם מדברת... כמו בית המשפט העליון, את מכניסה לי את התשובה לפה, ואת המילים לפה, ככה מתנהג בית המשפט העליון.
אני ישבתי בממשלה,
אני... אבל זה לא נכון, אני לא רוצה שאוטומטית כל מי שרוצה וזה יקבל פטור, ממש לא. מי שמוכן למסור את חייו, ואת שנותיו, ואת יומו ואת לילו, לעוני, ולמחסור, ולוותר על זכויות, כדי ללמוד תורה, הוא תורם לעם היהודי, לא יודע אם יותר או פחות, אני לא כאן בשביל השוואות, אבל הרבה יותר מטבח בצריפין. זה אני מסכים, בטוח. והוא משרת, אני, והוא לא.
קודם כל אנחנו לא נסכים על זה, ואני חושבת שגם המגזר, החרדי, יש מקום שגם מי שלא הולך לצבא, יעשה שירות אזרחי, בסוף אנחנו כולנו חלק מהמדינה הזו.
אבל בשביל זה הולכים לבחירות, כי זאת שאלה חברתית.
וכשיתכנסו לכאן מחבלים, וכשיתקפו את מדינת ישראל, זה לא יעזור שישבו ויקראו תורה, למרות שאני בן אדם מאוד מאוד מאמין, ואני נוקח תפילה כל הזמן.
אבל איך שרדנו 3,000 שנה בלי השבת ובלי חיל האוויר?
שאלת, כן. ואני אענה, אוקיי? מדינת ישראל לא תשרוד בלי השבק ובלי חיל האוויר, שאנחנו נדרשים להגן על עצמנו בכל מסכים. גבול אפשרי במדינת ישראל. כן. אז בואו נשים את הדברים
על דיוקה. אבל העם היהודי לא ישרוד בלומדי התורה.
רגע, שנייה.
יש מדינה,
שנייה.
יש עם.
אני... אוקיי. אני רוצה לומר לך, שמכאן, שצריך להסדיר את הנושא של הגיוס, והגיע הזמן באמת שאנחנו נסדיר אותו, ועד לקחת את מדינת ישראל להפיכה משטרית, רק כי זה משרת איזה קבוצה של אנשים שעברו על החוק, מורשעים אגב חלקם, חלקם נמצאים עם כתבי אישום בתהליך של משפט, לוקחים מדינה שלמה לחורבן בגלל הדבר הזה, אני חושבת שהמרחק הוא רב. יש סוגיות חברתיות מרכזיות שצריך לטפל בהן, בוא נטפל בהן. בשביל זה, כמו שאמרת, יש בחירות, ויש ממשלות שנבחרות, ויש לנו פה כנסת שאנחנו יכולים להביא את הדברים האלה לכדי דיון, ולכדי דברות, ולהגיע להסכמות, אבל אי אפשר להפוך מדינה שלמה רק בגלל שאתם רוצים לשלוט את חוק הגיוס, ובוא נגיד את האמת, זה לא הסיפור הגדול.
אז אם יש בחירות,
אף אחד לא מתעסק בזה, מתעסקים בדברים האחרים.
אם יש בחירות, ויש דעות, ואפשר להקים ממשלות, ולהתווכח בתוך הממשלה, ובסוף להגיע לזה מתווה של גיוס, למה בג"ץ מתערב? הרי משפט אחד סותר את השני. אם בסוף יש בחירות, בג"ץ יגיד, רבותיי, מצטער, זאת החלטה של הממשלה, אני לא מתערב, בשביל זה יש בחירות, בפעם הבאה תביאו יותר בוחרים, תחליטו על גיוס בכפייה לכל מדינת ישראל, אין בעיה, אנחנו גם לא נפסול את זה, יאמרו בבג"ץ.
אבי, הממשלה גם יכולה להחליט שנשים לא יצאו משבע בערב החוצה, זה בסדר? או שאנחנו צריכים לעתור לבג"ץ, ובג"ץ צריך לדעת? אל תגיד לי נו, כי בסוף, אתה יודע, אין מה לעשות, כי בסוף, אבי, אתה לא יכול ללכת רק למקומות שנוח לך.
לא, זה לא נכון, זה לא נכון, כי אנחנו...
אתה לא יכול להגיד לי, יש ממשלה שקיבלה החלטה, אז אף אחד לא מתערב. אם יש פה החלטה שפוגעת בזכויות של אזרחים, או שיוצרת חוסר שוויון משווע, או שאגב אני חושבת פוגעת גם בכם, קח למשל את כל הנושא של הלימודי ליבה. בסדר? הנה, הוא לא בבג"ץ, אוקיי? הנושא של לימודי הליבה שאני קידמתי אותו, שכל ילד חרדי מגיע לו לתפיסתי, לקבל את הכלים והמיומניות האלה. מה הוא יעשה איתם אחר כך? זה עניין שלו. ירצה ללמוד תורה, ילמד תורה, ירצה להמשיך למקום אחר, ימשיך למקום אחר. מה עשו החברים שלנו פה בממשלה עכשיו? בא נתניהו, אמר, לא צריך, אל תלמדו, אני אתן לכם את הכסף. גזר על אוכלוסייה שלמה, עוני. עכשיו אתה אומר, אתה,
אני רוצה רגע, אז אני רק רוצה שנייה אחת.
מה, מותר לה להחליט את הכל?
לא, כי בנושא לימודי הליבה, התשובה היא מאוד פשוטה. אני נותן להורה את האחריות לגבי הבן שלו, ולא לקבוצה של פוליטיקאים להחליט לגבי הבן שלי. כלומר...
הקבוצה של הפוליטיקאים מחליטה עבור הבן שלך, כי היא מייצרת הרבה מאוד מוגזרות שאין בהן לימודי ליבה,
אם אני רוצה שהבן שלי ילמד ציור, הוא ילמד ציור, אבל אם אני רוצה שהוא ילמד נגרות, הוא ילמד נגרות, אני רוצה שהוא יהיה הייטקיסט, הוא יהיה הייטקיסט, בזה אני משקיע, לשם אני מכוון אותו.
הלוואי, אבי, שזה היה ככה. הלוואי, באמת אני אומרת.
מי שרוצה ללמוד לימודי ליבה, יכול מחר בבוקר להחליט שהוא הולך לממלכתי חרדי,
אתה יודע שזה לא נכון, אתה יודע שזה לא נכון, אתה יודע כמה משפחות חרדיות פגשתי שאמרו שהם רוצים שהילדים שלהם ילמדו ליבה בתוך בית הספר, ולא מאפשרים להם, לא מאפשרים להם גם לרשום את הילדים שלהם לבתי ספר אחרים,
שאותן משפחות יבואו ויעתרו לבגץ, בדיוק, זה הסיפור, בשביל זה יש בגץ, שאותה משפחה תבוא, ואז בגץ... ואז בגץ יבוא ויאמר, יש לכם בית ספר שנקרא ממלכתי חרדי, תעבירו בבקשה את הבן שלכם מכאן לשם. אם אחד לומד, שולח את הבן שלו לתיכון שהוא במגמת חקלאות, הוא לא יכול לעתור לבגץ ולהגיד, תקשיבו, לא מלמדים פה הנדסה. זה אותו דבר, זה בדיוק הרעיון. אני רוצה שהבן שלי יתמקצע במקצועות התורה.
ואם פתחו ממך, ואם זה הקהילה לא מנדה אותם, ויש כל כך הרבה דברים בתוך החברה החרדית, אתה מכיר את המורכבות הרבה יותר ממני.
שהחברה מנדה אותו, אבל זה לא נכון, זה פשוט, מאזינים לך עכשיו המוני חרדים מכל הארץ, וחבל, כי זה לא נכון.
ויודעים, ויש הרבה מאוד שמאזינים לנו.
יכול להיות שיש כאלה שמאזינים לנו.
ויודעים בכמה מקרים כאלה אנחנו טיפלנו.
אני לא מכיר משפחה מנודה. אני מכיר משפחות מאוד מודרניות, שהילדים שלהם לומדים במסגרות עם לימודי ליבה.
נכון.
והם מקובלים בחברה, והם לא עברו שכונה.
נכון, יש גם המון כאלה. יש גם המון כאלה, אבל גם יש הרבה מאוד משפחות שנתקלות בקשיים. אבל רגע, אני לא מבינה, אבי, עכשיו, כל השיח הזה שאנחנו מנהלים פה, באמת, על זכויות של הילדים, של האזרחים, של החרדים,
בגץ הוא לעומתי כלפי מגזר אחד. כן.
כל זה בשביל להגיד שצריך לשנות את המשטר במדינת ישראל?
לא.
שקואליציה, רוב קואליציוני, היום זה הם, מחר זה מישהו אחר. מחר זה רוב אחר שאתה בכלל לא היית רוצה שהוא ישלוט לך במדינה, הוא זה שיחליט בשביל הילדים שלך. אתה רוצה שתהיה פוליטיזציה בתוך מערכת המשפט? כי אני לא רוצה. לא היום, ולא בפעם אחרת, כשגם אני אהיה שם חזרה בממשלה. לא רוצה. אני רוצה שבבית משפט יעשה צדק. רוצים יותר מזרחים? בוא נדאג שיהיו יותר מזרחים. רוצים ייצוג לאוכלוסיות נוספות? אגב, כמו שאמרתי לך, יש מתנחלים, ויש ציונות דתית, ויש לך הכל מהכל בתוך בגץ. צריך עדיין להמשיך את הגיוון?
טוב.
גם עם זה אני מסכימה איתך. צריך יותר שמרנות. אני רוצה להגיד לך שבעוד 3-4 שנים, גם בשיטה הנוכחית, אם היו ממשיכים, כפי שהילד שקד, הרי הילד שקד, מי כמונו יודע, רצתה את השמרנות חזרה, מינתה שופטים שמרנים, בא אחריה גדעון סער, שגם הוא דוגל בשמרנות, וגם הוא מינה שופטים שמרנים. אז אי אפשר כל הזמן להתחבא בהצטלה של אין שם, שכולם זה איזושהי אליטה, אשכנזית, ליברלית, אני לא יודעת מה. יש אוקיי. דרך לטפל בדברים האלה. מכאן ועד להשתלט על מערכת המשפט, להפוך את מדינת ישראל למשטר דיקטטורי, כי זה מה שהם עושים, הדרך רחוקה מאוד.
חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, קודם כל סליחה ככה לטונים שעלו, אבל באמת בלהט השיחה אני חושב שהייתה מעניינת ומרתקת.
כל בסדר, אנחנו כולנו פה עם מאוד נרגשים.
לא, ליל הסדר מתקרב, בסוף צריכים לשבת ביחד כנגד 4 בנים, וכל אחד באמונתו, והכל בסדר, נמשיך להיות עם אחד. תודה, ערב טוב ולהתראות.
אני מאחלת לנו שיהיה נס לקראת הפסח הזה, כדי שבאמת כל המשפחות יוכלו לשבת ביחד סביב החג ולחגוג. את החג החשוב הזה, זה מה שנשאר לנו.
אני מאחל שיגיע עד אז המשיח, הרבה ניסים יקרו יחד עם הגעתו ועם הגאולה שלמה.
אמן, אמן.
תודה, להתראות.